מלכים א' פרק ח', זה פרק מאוד ארוך, באורך של שלושה פרקים רגילים, אז אני מניח שאנחנו לא נסיים אותו היום, אנחנו נעשה מה שנוכל. את הפרק הקודם סיימנו, כדי להבין את מה שנאמר כאן, ותשלם כל המלאכה אשר עשה המלך שלמה בית אדוני, ושלמה את קודשי דוד אביו, את הכסף, את הזהב, את הכלים נתן באוצרות בית אדוני, אז יקהל שלמה את זקני ישראל, זאת אומרת, זה ההמשך הישיר. זאת אומרת, שלמה מקהיל את כולם ברגע שהוא השלם את המלאכה, כי כל בית המקדש, לא בית המקדש, אהרון נכנס אליו, הכל זה אהרון. אהרון נמצא, צריך לזכור, אהרון נמצא בשלב הזה 60 ומשהו שנה מחוץ למשכן. אז בעצם אהרון הוא הנקודה של בית המקדש, זה מה שמפעיל את בית המקדש, זאת אומרת, זה מה שהופך אותו להיות המקום של השכינה, זה אהרון פנימה, נראה את זה במהלך הפרק כמה פעמים, ואהרון נמצא 60 ומשהו שנים מחוץ למשכן, זה צריך לזכור, זאת אומרת, הפלישתים לקחו אותו במלחמה שבה נהרגו בני אלי, ומאז הוא לא חזר לתוך המשכן, הוא נמצא באוהל נפרד ומחכה, ועכשיו מכניסים אותו. והופכים את זה לבית המקדש. אז יקהל שלמה את זקני ישראל, את כל ראשי המטות, נשיאי האבות לבני ישראל, אל המלך שלמה ירושלים, זאת אומרת, הוא אוסף את כל הראשים, הוא לא אוסף את כל העם, כי זה לא שייך, אבל כל ראשי העם יהיו שם, להעלות את ארון ברית אדוני מעיר דוד לציון. זאת אומרת, ציון, אני בסוגריים אומר ציון, זה, קצת אמרנו את זה, זה הקשר בין המלוכה למקדש ובין החול והקודש, זה שם קוד, ועיר דוד היא כרגע ציון, כי כרגע אהרון שם, אבל שלמה רוצה שירושלים תהיה ציון כולה. אז הוא עכשיו לוקח את אהרון מעיר דוד לציון, אל בית המקדש, והופך את ציון להיות משהו מרחב יותר. ומכאן אנחנו נפגוש את המושג ציון, לא דווקא בנושא של מצודת ציון בעיר דוד. ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירך האיתנים בחג ובחודש השביעי. שימו לב שכתוב כאן ויקהלו, הוא לא הקהיל אותם, הוא אסף את ראשי האבות וראשי השבטים, והעם, כל איש ישראל נקהלו מעצמם. עכשיו הם נקהלו בירך האיתנים, שזה השם ששלמה עשה שמות עבריים לחודשים, לא רק החודש הראשון, השני והשלישי, נשארו לנו מהם קצת, חודש זיו, חודש בול, ירך בול, ירך האיתנים, וכמו השמות שאנחנו קוראים היום בשם, וזה לא נשאר, זאת אומרת, זה חלק מהרעיון ששלמה ניסה לעשות משהו גדול יותר מאשר היהדות שהייתה עד אז, וזה לא הצליח אותו דבר. כן, אז זה בחג הוא החודש השביעי, בחג הוא לקח אותם, הגמרא לומדת מההמשך שזה היה לפני, שבעה ימים לפני החג, זאת אומרת, אכלו גם ביום כיפור. זה מה שהגמרא לומדת, זה היה 14 יום מחנוכת הבית, ויבואו כל זקני ישראל ויישאו הכהנים את הארון. שעושים לב, הכהנים נושאים את הארון, לא הלוויים, הלוויים תמיד נושאים את הארון, למעט שלושה או ארבעה מקומות שבהם הכהנים נושאים את הארון, וההבדל בין השאלה אם הכהנים נושאים או הלוויים נושאים, זה האם נשיאת הארון היא עבודה, תודה איתי, האם נשיאת הארון היא עבודה או שהיא מעשה טכני? זאת אומרת, כשנושאים את הארון בצורה טכנית, צריך להעביר אותו מנקודה א' לנקודה ב', למשל, כשדוד מעביר אותו מגבעת יערים לירושלים, או בכל המסעות במדבר, נושאים אותו הלוויים, זה התפקיד שלהם. כשהארון צריך ללכת מנקודה א' לנקודה ב', זה לוויים. הכהנים הם אלה שעושים עבודה בבית המקדש, זאת אומרת, הם מקריבים, הם אוכלים, האכילה שלהם היא עבודה. כשהם נושאים את הארון, זה אומר שהארון עושה איזה פעולה. הוא לא רק צריך לעבור מנקודה א' לנקודה ב'. למשל, כשמקיפים את חומות יריחו, כשהארון מקיף את חומות יריחו והחומות צריכות ליפול, הארון עושה פעולה והכהנים נושאים אותו שם. וכך גם אצלנו, כן, המדרש מציין שלוש מקומות, גם שדוד בורח מאבשלום, שם זה לא כל כך ברור. וגם כשהארון קורע את הירדן בכניסה לארץ, בכניסה לארץ מי שהולך ראשון זה הארון, 2,000 אמה מרחק משאר העם, וכשנוגעות רגלי הכהנים שנושאים את הארון במים, נבקע הירדן. אז שוב הוא עושה פעולה והכהנים הם אלה שנושאים אותו. אז לכן אנחנו מבינים שמה שקורה פה, כששלמה לוקח את הארון מעיר דוד אל בית המקדש, הוא עושה פעולה, הוא לא סתם מעביר את אהרון מנקודה א' לנקודה ב', הוא מקדש את בית המקדש בזה, ולכן זה חייב להיות הכהנים. ויעלו את אהרון אדוני ואת אוהל מועד, כן? עד היום, עד לשורה הזו בתנ"ך, לא ידענו מה קורה עם אוהל מועד בשלב הזה. כאן עולה אחרי שמים את המקדש. השורה הזאת אומרת שאוהל מועד עלה יחד עם אהרון אל בית המקדש. זאת אומרת, האוהל עצמו. איפה האוהל הזה היה? פעם חשבתי לומר שהאוהל הזה היה בעליות של בית המקדש, שיש עליות מעל בית המקדש, וככה כאילו הבד של האוהל ממשיך לחסות את בית המקדש גם כן. חז"ל אומרים בגמרא שהוא נמצא במחילות. ויש הרבה היגיון להגיד שהוא נמצא במחילות, כי זה אומר שהוא קיים עד היום, כמו אהרון עצמו. זאת אומרת, את אהרון עצמו יושיהו לקח מקודש הקודשים והכניס אותו למחילות שמתחת לקודש הקודשים, ככה שכל ימי בית שני בעצם אהרון היה, אבל לא בקודש הקודשים אלא מתחתיו. ואותו דבר המשכן נמצא גם היום, לכאורה, בתוך המחילות שמתחת להר הבית. מפורק, זאת אומרת, קרשים ולכאורה, אז יש בזה רעיון מאוד מעניין, שאנחנו יכולים ממש היום אם בקולות ישמעו, יכול גם לא לקחת זמן להקים את המקדש, כי משכן לפחות יש לנו. זאת אומרת, אתה יכול להקים את המשכן הקיים די מהר. יש לך משכן, יש לך מזבח הנחושת, יש לך מה שצריך יש שם. הכל נמצא מתחת לבית המקדש במחילות. אז מעלים את הארון ואת אוהל מועד ואת כל כלי הקודש אשר באוהל, כלומר באוהל מועד, אלו את השולחן, מנורה, מזבח, שנכנסים, השולחן והמנורה נכנסים לתפקוד גם בבית המקדש, ובזיחים וכולי, הכל נכנס לתפקוד בבית המקדש, ויש דברים שהולכים למחילות, כן? ויעלו אותם הכהנים והלוויים. והמלך שלמה וכל הדת ישראל הנועדים עליו איתו לפני הארון, מזבחים צאן ובקר שלא יספרו ולא ימנו מרוב, מאוד מזכיר את השלב שבו דוד מעלה את אהרון אל עיר דוד, שהוא גם כן זובח צאן ובקר וכולם רוקדים לפני אהרון, שהכנסות ספר תורה שלנו היום בעצם משתמשות מנסות לחכות את זה, לרקוד לפני הספר וללכת איתו ולאכול וכו'. ויביאו הכהנים את ארון ברית השם אל מקומו, אל דביר הבית, אל קודש הקודשים, אל תחת כנפי הקרובים. כן, זה הפסוק שממנו אני מתחיל את החשבון שדיברנו עליו כבר, שדביר וקודש הקודשים הם לא בדיוק אותו דבר, יש את הקרובים שיוצרים חלל 10 על 10 בתוך קודש הקודשים שהוא 20 על 20, או שדביר זה החלק החיצוני וקודש הקודשים זה החלק הפנימי, ולכן פסוק ז' מפרט את זה. כי הקרובים פורסים כנפיים אל מקום הארון. זאת אומרת, הארון צריך להיות בנקודה מסוימת, ב-10 על 10. הקרובים פורסים כנפיים על המקום הזה כדי לייצר את המקום הזה של 10 על 10, ויסוחו הקרובים על הארון ועל בדיו מלמעלה. הם לא רק מהצדדים יוצרים מסגרת 10 על 10, גם מלמעלה. הם נכסים, אבל ויעריכו הבדים, ויראו ראשי הבדים מן הקודש על פני הדביר. כן? זאת אומרת, הבדים של הארון יוצאים מחוץ לכנפי הקרובים, והם הולכים הלאה, ולא יראו החוצה, זאת אומרת, הם לא נראים החוצה מקודש הקודשים הגדול, מה-20 על 20, אלא רק החוצה מכנפי הקרובים, והיו שם עד היום הזה, והיו שם, שימו לב, והיו שם עד היום הזה, אין הכוונה שהארון נמצא שם עד היום הזה. שהשאלה כאילו למה זה חשוב, למה זה עקרוני עד כדי כך, שיגידו לנו גם שזה ככה עד היום הזה. זאת אומרת, שהבדים שם. עכשיו, צריך לזכור, יש פסוק בתורה, שאומר בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו, זאת אומרת, זה מקביל לכאן. בניגוד לשאר הכלים, שהבדים שלהם יכולים לצאת החוצה, כי רק כשסוחבים אותם צריך את הבדים, הארון הוא עם בדים קבועים. זאת אומרת, הם חייבים להיות שם עד היום הזה. אגב, עד היום הזה זה ימי מי שכתב את החלק הזה של ספר מלכים. כי לא יכול להיות שירמיהו כתב בדיוק בניסוח הזה, כשהוא ניסח את ספר המלכים בסוף, כי בזמנו הארון כבר לא היה שם. אהרון היה במחילות כבר, מיני יושיהו. אבל כשהוא אומר שזה ככה עד היום הזה, זה חשוב לו לציין שהבדים יוצאים החוצה מהקרובים. ואני חושב שהעיקרון של זה, זה אותו עיקרון, למה צריך שהבדים יהיו קבועים בארון? זה אומר שהארון הוא מטלטל תמיד. זאת אומרת, שכינה יכולה לעזוב את בית המקדש תמיד. זה עיקרון שאנחנו צריכים להבין. בית המקדש הוא מקום שהקדוש ברוך הוא מתגלה בו, כאילו זה המקום של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא יכול לעזוב אותו. אנחנו אומנם אומרים ששכינה לא זזה מכותל מערבי, אבל במובן של המרכבה היא כן עזבה, זה מה שיחזקאל רואה, את המרכבה עוזבת את בית המקדש בשלבים, כמו שחזל מפרטים את זה, 10 מסעות שנסעה שכינה החוצה מבית המקדש. אז בעצם העבדים האלה הם יוצאים החוצה מכנפי הקרובים, אומרים אנחנו יכולים, זה יכול ללכת הלאה, זה יכול, אהרון יכול לעזוב את המקום הזה, ולכן והיו שם עד היום הזה לא סותר את זה שגם ירמיהו השתמש בזה, כי העבדים נשארים בארון גם כשהוא גנוז במחילות, זאת אומרת הוא עזב את המקום וירד למטה, אבל זה בעצם חלק מהגלות. זאת אומרת זה שוב, זה מציין פה בנקודה הזו את מה ששלמה צריך לזכור וגם קרה בסוף, שזה הכל יכול ללכת לגלות, זה הכל תלוי בהמשך ההתנהגות, אין פה משהו שהקדוש ברוך הוא חתם לנו על מסמך שמפה זה כבר לא משנה מה נעשה, יש בית מקדש וזה הבית שלו וכבר לא יעזוב אותו, זה לא, הארון תמיד יכול לזוז. ועכשיו עוד פסוק שחשוב לדעת בקשר לארון, כל מה שאמרנו עד עכשיו אומר שהקדוש ברוך הוא נכנס לבית המקדש כשהארון נכנס לשם, זה התפיסה. אז התפיסה יכולה להיות שהארון הוא הקדוש ברוך הוא, לצורך העניין, ייצוגי, לא משנה איך נגדיר את זה, אבל אנחנו יכולים לתפוס שהארון הוא הקדוש ברוך הוא, ולכן ישר אומרים לנו, אין בארון רק שני לוחות האבנים אשר הניח שם משה בחורב, אשר קראת אדוני עם בני ישראל לצאתם מארץ מצרים. זה מה שיש בארון, אין בארון את הקדוש ברוך הוא, יש שם שני לוחות אבנים, זה הקשר עם הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת מה שיש, הלב של בית המקדש, מי שיעבור את כל החומות של בית המקדש ואת העזרה, ייכנס לתוך האולם, לתוך הקודש, לתוך קודש הקודשים, יפתח את הכפורת ויגיע לתוך הארון, נמצא שם את המסמך שמקשר אותנו לקדוש ברוך הוא, זה הכי קרוב שאפשר להגיע, והדיבור של הקדוש ברוך הוא לא מגיע משם, הוא מגיע מעל זה, מעל הכפורת מבין שני הקרובים. זאת אומרת, אנחנו כאן מדברים, מהחלל הוא מגיע, מהחלק הריק שבין שני הקרובים. הדבר המוחשי, הכי מוחשי, הכי קרוב לקדוש ברוך הוא שיש, זה את הלוחות שמכתב אלוקים, ונמצאים, זה מה שיש, זה לב של בית המקדש. נראה שאחרי זה שלמה מזכיר את זה שוב. זאת אומרת, זה חשוב לזכור את הנקודה הזו, כדי שלא יהיה לנו הגשמה פה, ולא נחשוב שהקדוש ברוך הוא נמצא פיזית, הוא עצמו, בתוך בית המקדש. ויהי בצאת הכהנים מן הקודש, והענן מלא את בית אדוני, ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת לפני הענן, כי מלא כבוד אדוני את בית אדוני. זה מה שקורה כשהמקדש נהיה מקדש. זאת אומרת, זה מקביל לגמרי לפסוקים במשכן. ברגע שמשה גומר להקים את המשכן, כתוב, ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד אדוני מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן, וכבוד אדוני מלא את המשכן. זה אותו רעיון בדיוק. זאת אומרת, ברגע שהמקום של השכינה מושלם, מגיע הענן, מכסה את הכל, ואי אפשר להיכנס. זה שלב הכרחי, זה שלב הכרחי שנבין שזה לא אנחנו והוא באותו בית, יש שלב שבו הענן מלא ואנחנו לא שם, אין לנו מקום. אנחנו צריכים עכשיו לבקש להיכנס שוב, שזה התפילה ששלמה מתפלל, זאת אומרת צריך, ומשה בזמנו, זאת אומרת צריך עוד עבודה כדי שנוכל להיכנס פנימה. אייל כותב כמו ביום כיפור, כן, ביום כיפור אנחנו עושים את זה, אבל בעצמנו זה, יום כיפור זה הלך מדרגה, שנייה בוא נראה את הפסוק הבא, כי זה נוגע למה שאתה אומר. הפסוק הבא, אז אמר שלמה, אדוני אמר לשכון בערפל. זה משפט בפני עצמו, זאת אומרת, הוא לא ממשיך. הוא אומר, בנו בניתי בית זבולך, זאת אומרת, הוא פונה לקדוש ברוך הוא. קודם כל הוא אומר, מציין עובדה, השם אמר לשכון בערפל. זאת אומרת, ערפל זה הצורה של הקדוש ברוך הוא שוכן. ואנחנו רואים את זה לכל אורך התנ"ך, אני לא אפרט את כל המקומות, אבל כל פעם שיש הופעת שכינה, היא מופיעה עם ענן, ערפל, אשן, תמיד. כן? כבר מברית בין הבתרים, כשהברית חלה, והנה תנור אשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה. אש ואשן, בדרך כלל הם באים ביחד, עמוד הענן ועמוד האש, בהר סיני, חושך ענן וערפל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, באופן מהותי, כמו שאיתי קצת ציין, וכמו שאומר אייל, באופן מהותי הוא נכנס לחיים שלנו בערפל. כי אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא רואים ואנחנו לא פוגשים, תמיד יש הסתרה. זאת אומרת, ההסתרה היא מהותו. ובכהן גדול ביום כיפור, עושה את זה בידיים שלו. זה החידוש. החידוש של כהן גדול זה שהוא עושה את הענן, כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל להופיע. זה כאילו מדרגה שנתנו לנו לעשות את ההסתרה במקום הקדוש ברוך הוא. זה מדרגה מאוד גבוהה. אבל זה חשוב לדעת שאני חושב ששלמה לא אומר את זה לקדוש ברוך הוא. השם אמר לשכון בערפל, הוא אומר את זה לעם. הוא אומר, תדעו, הענן הזה שאתם רואים, זה כי השם אמר לשכון בערפל. זה ההתבטאות. זה אומר שהקדוש ברוך הוא פה. הם לא פגשו את זה עד אז. עכשיו שלמה פונה לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, בנו בניתי בית זבול לך, זבול זה מקום משכן קבוע. כמו אתה הזבלני אישי אצל לאה. נכון לשבטך עולמים. זאת אומרת, הבית זבול הזה, אני בניתי מקום משכן קבוע לך, שהוא יהיה מכון, הוא יהיה בסיס שתשב בו עולמים. זה בסיס, זה לא אומר שאתה תשב שם עולמים. זה תלוי בנו כבר, אם נהיה ראויים. אבל אני עשיתי את הבסיס, זה מכון, יש אפשרות. ויסב המלך את פניו, ויסב כל ישראל עומד, כן? כיוון שהמלך עשה את המצווה, יש לו כוח ברכה, כמו שאנחנו אצל הספרדים הרבה יותר חזק, אבל אתה יורד מקריאה בתורה ואתה מברך אנשים, או סנדק, איזה מקובל אצל כולם, שהוא מברך, זאת אומרת, או חתן, מי שעושה מצווה גדולה, יכול לברך, אז זה מה ששלמה עושה, זאת אומרת, הוא יכול לברך את עם ישראל, מה שהוא מפרט מכאן זה לא הברכה, זאת אומרת, הוא ברך אותם, פשוט ברך אותם, לא כתוב מה הוא ברך אותם. וכל כל ישראל עומד, כולם עומדים כדי לקבל את הברכה. זאת אומרת, הם אקטיביים בלקבל את הברכה. ויאמר, ברוך אדוני אלוהי ישראל, אשר דיבר בפי ודוד אבי, ובידו מילא לאמור. זאת אומרת, הוא עכשיו שלמה נותן שני נאומים. הנאום הראשון קצר, הנאום השני, אני לא יודע אם נגיע אליו הפעם, שזו התפילה שלו, שהיא מאוד ארוכה. אבל הנאום הראשון בא להסביר לעם מה קורה כאן. מה התהליך ומה הקשר בין מלכות בית דוד לבין בית המקדש, זאת אומרת, זה לכאורה יצר שני דברים שונים, וזה אותו דבר, זה מחובר. אז הוא אומר קודם כל, ברוך השם אלוקי ישראל, שדיבר בפי בית דוד אבי, ובידו מילא לאמור, מן היום אשר הוצאתי את עמי את ישראל ממצרים, לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית, להיות שמי שם. אני עוצר שנייה באמצע הפסוק, הוא בעצם אומר, המקום הזה שאני דיברתי עליו כבר במדבר, שיהיה מקום קבע לקדוש ברוך הוא, המקום אשר יבחר השם, אחד מהשבטים, כן? המקום הזה לא בחרתי בו עדיין, זאת אומרת, זה לא שהיה מקום ולא סיפרתי לכם, עוד לא בחרתי במקום מכל השבטים, ולא בחרתי בעיר, כן? אז בעצם לא בשבט ולא בעיר, לא נבחרו, כדי לבנות בית להיות שמי שם, והבחר בדוד להיות על עמי ישראל, זה לכאורה לא קשור. זאת אומרת, אם לא בחרת בעיר, אז לבחור בדוד לא בוחר בעיר, זה לבחור בדוד, זה לבחור במלך. מה זה קשור? אבל אנחנו רואים שזה קשור, זאת אומרת, אנחנו רואים שזה זה אותו דבר. לבחור בדוד להיות על עם ישראל, זה לבחור בעיר, ולבחור בשבט. זאת אומרת, זה מחובר. המלכות בעם ישראל מחוברת אל הקודש, אל המקדש, והמקדש יהיה דווקא במקום שבו יהיה המלך, שזה אמרנו, זה מה שנקרא ציון. זה מחובר לגמרי, בכל הצדדים, דוד, תכף נראה גם, דוד הוא זה שבחר לבנות את המקדש, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לבנות את המקדש, הוא בחר. ברור שהקדוש ברוך הוא בחר בו במטרה שיבנה את המקדש, אבל בפועל זה, לעינינו זה הגיע ממנו ולא מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה שהוא חיבר באותו פסוק את שני הדברים האלה, בא להגיד לנו שזה אותו דבר. זאת אומרת, לבחור במלך זה לבחור את העיר שהמלך יבחר, ושהיא תהיה מקום המקדש, היא תהיה המקום שבו יבחר השם, ושם המלוכה והמקדש יהיו ביחד, וזה הכל מחובר. שזה רעיון שאנחנו צריכים להבין אותו, ואנחנו רואים אותו אחרי זה גם לרע. זאת אומרת, אנחנו רואים אותו אחרי זה, שירובעם אומר שאם אנחנו ניתן לעם להמשיך לעלות למקדש, הם יחזרו למלכות בית דוד. ואנחנו חייב לנתק אותם מהמקדש כדי לנתק אותם מבית דוד. זה בסדר, זה בערך כמו להגיד שאם אנחנו נשאיר את המדינה הדמוקרטית אז נבחרו שוב בביבי, אז בואו ניקח אותה נעשות את הדיקטטורה. זה בערך הרמה של הטיעון, אבל זה ברור שהוא זיהה כאן קשר מספיק חזק בין בית המקדש לבית דוד, כדי שהוא יהיה חייב שהם לא יהיו לבית המקדש, אחרת הם יחזרו לבית דוד. זה לגמרי ביחד. מה ועכשיו, כשהוא בחר בדוד להיות על עמי ישראל, הוא עוד לא אמר לו שום דבר, לא אמר לו לבנות את המקדש, הוא לא בחר כאילו את העיר, אבל ואם לבב דוד אבי לבנות בית לשם אדוני אלוהי ישראל, הוא מרצונו, ויאמר אדוני אל דוד אבי, יען אשר היה עם לבביך לבנות בית לשמי, הטיבות הכי היה עם לבביך, זה משפט חשוב לעם, זאת אומרת, זה לא שדווקא, כי הקדוש ברוך הוא לא רצה ממנו את הבית בגלל בת שבע או לא יודע מה, אלא זה היה טוב, זה כוונה טובה, רק אתה לא תבנה הבית, מנחה צמח על עצמך ובנה הבית לשמי. זאת אומרת, וקם אדוני את דברו שלו דיבר, וקום תחת דוד אבי, וישב על כיסא ישראל כאשר דיבר אדוני, ויבנה הבית לשם אדוני אלוהי ישראל. זאת אומרת, כאן הכל מתקבץ ביחד. אני יושב תחת דוד אבי, ממשיך את המלוכה שלו, בתור זה שבעצם הוא בונה הבית, בעצם דוד הוא בונה הבית, אלא שאני צריך לעשות את זה בשמו. דומה מאוד ליהושע ומשה, שיהושע צריך להשלים את העבודה של משה בשמו. ואני יושב על כיסא ישראל, כל עם ישראל, ואני בונה את הבית לשם השם אלוקי ישראל, וזה, כל זה קרה כבר, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר שזה יקרה, והנה זה קרה, ולכן תבינו, שגם ההמשך יקרה, זה תכף יגיד להם, זאת אומרת, הוא מתפלל על זה, אבל שבית דוד ימשיכו להיות המלאכים לעולם, ועשים שם מקום לארון אשר שם ברית השם, כן, אמרנו שהוא יזכיר את זה שוב, אני שמתי שם מקום, מה עושה את בית המקדש להיות המקום של הקדוש ברוך הוא, זה ששמתי שם מקום לארון, אני לא עשיתי את הארון, הוא אומר, אני לא שמתי ארון, ארון בצלל עשה אותו, אני עשיתי מקום לארון, שבתוך הארון לא הקדוש ברוך הוא נמצא, אלא שם ברית השם, אשר קראת עם אבותינו והוציאו אותם מארץ מצרים. זה כל זה שוב חשוב להגיד את זה לעם, שלא יהיה הגשמה פה, ושלא יחשבו ששלמה זה שמכניס ברוך הוא לארון ולבית המקדש, אלא הוא רק עשה מקום לארון שבמילא הקדוש ברוך הוא משרה שם את שכינתו, ובארון עצמו יש ברית, אין את הקדוש ברוך הוא עצמו. עד כאן שלב ראשון של הנאום הזה, אבל יש כאן שלב שני. ויעמוד שלמה לפני מזבח אדוני נגד כל קהל ישראל ויפרוס כפיו השמיים. הוא קורא פה על ברכיו, רואים את זה אחר כך, זאת אומרת אחרי זה הוא קם מלכרוע על ברכיו, ובדברי הימים מוסבר איך זה קורה, איך הוא יכול להיות מול כל קהל ישראל כשהוא קורא על ברכיו, יעמוד לפני מזבח אדוני נגד כל קהל ישראל ויפרוס כפיו, כי עשה שלמה כיור נחושת, ויתנהו בתוך העזרה, 5 אמות אורכו ו5 אמות רוחבו, ועמוד 3 קומתו, ויעמוד עליו, ויברח על ברכיו נגד כל קהל ישראל, ויפרוס כפיו השמיים. זאת אומרת, שלמה בנה איזשהו, כיור כאן הכוונה, איזשהו דוד נחושת גדול, אבל לא מיועד להיות כיור דווקא, איזו במת נחושת גבוהה, בגובה של בן אדם כמעט, הוא עומד עליה וקורא על ברכיו שם, זאת אומרת, כל עם ישראל רואה את שלמה קורא על ברכיו לפני הקדוש ברוך הוא. ויאמר, אדוני אלוהי ישראל, אין כמוך אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, שומר הברית והחסד לעבדיך הולכים לפניך בכל ליבם. זאת אומרת, אתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה, ואתה שומר את הברית והחסד למי שהולך לפניך בכל ליבם, שזה דוד המלך, שהלך לפניך בכל ליבו, ולכן חשוב הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא מדבר עם עם ישראל בזה. כן? זאת אומרת, הוא רוצה שעם ישראל ידע שמלכי בית דוד הולכים להיות המלכים לעד, בתנאי שהם יעשו מה שצריך. אז הוא בעצם מבקש מהקדוש ברוך הוא שהם יעשו מה שצריך, ממילא מבינים את הכל. אשר שמרת לעבדך דוד אבי את אשר דיברת לו, שזה לבנות את בית המקדש, ותדבר בפיך, ובידך מילאת כיום הזה. ואתה אדוני אלוהי ישראל שמור לעבדך דוד אבי את אשר דיברת לו לאמור לא יכרת לך איש מלפני יושב על כיסא ישראל. זאת אומרת, אומר לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא אמר בפירוש לדוד שבניו ימלכו אחריו לכל הדורות, אם זה הכוונה שלך, זאת אומרת, רק אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפני כאשר הלכת לפני. זאת אומרת, הוא אומר, יש כאן תנאי, לא יכרת לך איש מלפני יושב על כיסא ישראל, אבל בתנאי שישמרו בניך את דרכם. אז מה יקרה אם הם לא ישמרו את דרכם? הרי הם לא שמרו את דרכם, לא קרה כלום, זאת אומרת, מה זה לא קרה כלום? המלוכה התפלגה, ובסוף, בסוף, בסוף גם הם גלו, אבל זה לא אחד לאחד. בסיפור שם של השבועה לדוד, אז באמת רואים שגם דוד עצמו מבקש על זה, שזה כאילו לא מובן. הקדוש ברוך הוא רגע הבטיח לך שבניך ימלכו אחריך, ואתה מה יש לך לבקש שזה גם יקרה? ברור שזה יקרה, הקדוש ברוך הוא הבטיח. אבל רואים שם שזה הנקודה, זאת אומרת, הנקודה היא שאם בני דוד לא ישמרו ללכת בדרכי השם, אז זה לא ששבט אחר יחליף אותם במלוכה. הברית היא סגורה, רק בית דוד יהיו המלכים של עם ישראל, לצורך העניין מלכי בית שני לא נחשבים, כן, כי זה גם מלוכה חלקית וגם תחת יד האומות בעיקרון. בית חשמונאי באמת הרמב"ם אומר שזה היה לו בסדר מה שהם עושים. אבל הוא אומר לו, אם בניך לא יראו את דרכם, אז לא יהיה מלכים בכלל. זה בעצם האמירה. זאת כל זמן שיש מלכים זה יהיה מהבנים שלך, אבל אם הם לא ישמרו אז לא יהיה מלכים בכלל וזהו. יהיה גלות. וזה אכן מה שקרה. זה לקח איזה זמן כמובן, אבל זה... זה, על זה הוא מבקש. זאת אומרת, הוא אומר, לא יקרת לך יש לפני יושב על כיסא ישראל, רק משמרו בניך דרכם הלכת לפניי, כאשר הלכת לפניי, שאז יהיה מלוכה. ואם לא, לא יהיה מלוכה, אבל את כל זה הוא אומר מובלה, בכוונה, כי העם צריך לא להבין את זה. זאת העם לא צריך להבין את הנושא של הגלות, הוא צריך להבין שמלכי בית דוד חייבים לשמור על, על רמת מוסרית גבוהה. זה מה שחשוב שהעם ידע, כי העם צריך ללחוץ עליהם לעשות את זה. הנושא של גלות הוא נושא הרבה פחות מלחיץ, כי הוא לא מיידי, הוא קורא כמה דורות אחר כך, זאת אומרת, אף אחד לא יושב ועושה חשבון ואומר, טוב, יהיה גלות, אז אני לא יעבור עבירות. זה לא היום היה הגלות, ולא בן אדם אחד, זה לא עונש הרתעתי, זה דבר עקרוני גלות. אז שלמה אבל רוצה לציין שכל עם ישראל ידע, שמלכי בית דוד צריכים לעמוד בסטנדרט, ושלחצו אותם לשם. ולוחץ גם אותו עצמו כמובן. ואתה אלוהי ישראל יאמן הדברך אשר דיברת לעבדך דוד אביו. כן, זאת אומרת, תראה אותו, תוכיח אותו, וכאן הוא לא מדבר על הנושא של מלכי בית דוד, כן? הוא מדבר פה חזרה על הנושא של להיכנס אל בית המקדש, זאת אומרת, מכאן מתחיל התפילה של שלמה, שאני אתן לזה כאן איזו הקדמה ככה, שלמה מתפלל כאן תפילה מאוד ארוכה, אני חושב שהיא, אני לא יודע אם היא הכי ארוכה בתנ״ך, אבל היא מהארוכות שיש בתנ״ך, על בית המקדש, ומה שמדהים זה שבכל התפילה שלו, הוא לא מזכיר במילה אחת קורבנות, לחם הפנים, קטורת, כהנים, זה בכלל לא נושא התפילה, הוא מתפלל על בית המקדש, הוא מתפלל שבית המקדש יהיה מקום השראת השכינה, והוא לא מדבר על קורבנות בכלל, הוא מדבר על דבר אחד בדיוק, על תפילה. זאת אומרת, כל התפילה של שלמה על בית המקדש היא על תפילה, שהתפילה תתקבל משם, שמי שיפנה לשם ויתפלל שם, אז התפילה שלו תתקבל. שזה, אני חושב שזה הופך לנו את כל צורת המבט. זאת אומרת, צורת המבט הרגילה שלנו היא שבית המקדש היא מקום של קורבנות. ותפילה זה משהו שיש לנו במקום. זאת אומרת, כשבית המקדש נחרב, אז במקום התמידים יש לנו תפילה, זה מחליף, כשאנחנו אומרים מקדש מעט, אנחנו אומרים שלא נשאר שום דבר חוץ מאשר בית כנסת, ופה רואים שזה לא ככה, זאת אומרת רואים שבית המקדש העיקר שלו בעיני שלמה, זה התפילה, זה חנוכת בית המקדש, לא יכול להיות, שאתה נותן תפילה שלמה על בית המקדש, בחנוכת בית המקדש, זה לא משהו צדדי, זה מה שאתה רואה את המהות של בית המקדש, אתה מדבר רק על תפילה, שלשם התפללו, שזה יהיה מקום התפילה גם לגויים, שזה יהיה מקום התפילה ש... איפה קורבנות? איפה עבודת השם? זה לא, מה שעושים בבית המקדש זה לא מתפללים. לכאורה. אגב, את תפילת חנה גם פגשנו במשכן. זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים שתפילה נמצאת במשכן או במקדש. ואם נסתכל שנייה אחורה, נראה שזה חוזר עוד כמה פעמים. איך דוד יודע על בית המקדש, על מקום המקדש? הוא פוגש את זה בצורך להתפלל על המגפה, שיש את המגפה של שלושה ימים בעם, והקדוש ברוך הוא מראה לו את המלאך נמצא על גורן הרבנה, ואז אגב... הוא מתפלל להסיר. אנחנו בכלל, היית שואל אותי בתור מישהו שקרא את התנ״ך עד פה, אם בית המקדש קשור לתפילה, והייתי אומר לך, לא. כאילו בסדר, ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, בסוג שאנחנו מכירים, בסדר, לעתיד לבוא יש כאן איזה נושא של תפילה. אני לא הייתי מכניס את הסיפור הזה בכלל, זאת אומרת, אני לא חושב ששלמה רק נעצר שם, הוא מכניס את זה בכלל, זה בכלל לא היה. אבל עוד נקודה שאני רוצה לציין, זה את שלמה עצמו. הרי מתי שלמה מקבל את החוכמה והבינה וכו', כשהוא מקריב בבמה הגדולה בגבעון, שזה השלב הראשון של לבנות לבית המקדש, ואז הקדוש ברוך הוא נתגלה אליו, ואני מזכיר לכם מה שלמדנו, ואומר לו, שאל מה אתן לך. אמרנו שזה דבר לא הגיוני. אין דג זהב עם שלוש משאלות ביהדות. שאל מה אתן לך. זה לא שאל מה אתן לך. אם אתה רוצה לתת לי משהו, תתן לי. אתה לא. אז מה זה משתלוי מה הבן אדם יבקש? אבל זה בדיוק הנושא של תפילה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הראה לו את התפילה. הוא אמר לו, אתה מקריב, יש לך נושא של תפילה, אתה יכול לבקש. תבקש מה שאתה רוצה ואני אתן לך. תפילה. אנחנו קוראים לזה. אז אני רוצה לתפוס אותך חזק בסיפור הזה של בית המקדש. זאת אומרת, הקורבנות הם כן העיקר של בית המקדש, זה מה שעושים בבית המקדש. תפילות זה פחות מה שעשו בבית המקדש. זה היה, זה קרה לאנשים, אבל זה לא היה המהות, זה לא מה שעשו כל יום. ועדיין לשלמה חשוב לציין לעם את הנושא של התפילה, ולא רק לציין, זה נראה שהוא מבקש את זה פה, זאת אומרת, דווקא בגלל שזה לא חלק מעבודת בית המקדש, שלמה יכול להכניס את הסיפור הזה פה. זה הוא ביקש את זה. כאילו שלמה קובע שלכאן התפללו. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שזה יהיה מה שקורה כאן. כן? הוא פונה אל הקדוש ברוך הוא ואומר לו שככה יאמן דברו לדוד, שככה יהיו, אני שנייה אקרא שני פסוקים קדימה כדי שאני לא אדבר באוויר. הוא אומר, ואתה אלוהי ישראל יאמן הדברך אשר דיברת לעבדך דוד אבי. מה צריך להאמין? מה חסר לנו אמונה בו? כי האומנם יושב אלוהים על הארץ, מן השמיים ושמי השמיים לא יכלכלו לך, אף כי הבית הזה אשר בניתי. זאת אומרת, כל העם מסתכל עכשיו, יש לו בעיה אמונית להבין מה קורה פה, הרי כל השמיים ושמי השמיים לא יכולים להכיל את הקדוש ברוך הוא, ובית בטח שלו. אז מה זה אומר בכלל שהקדוש ברוך הוא נמצא בבית? זו השאלה ששלמה מציב פה. בסדר, אפשר להקריב פה קורבנות, זה לא אומר כלום. ואני חושב שהנקודה שזה מאמן את מה שלא ברור לעם, איך הקדוש ברוך הוא נמצא בבית הזה, זה שככה הם פוגשים את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מה המשמעות שהקדוש ברוך הוא נמצא בבית המקדש? זו שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. מבחינת הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם יותר במקום אחר, נכון? זאת אומרת, הוא נמצא בכל מקום בעולם, לא רק שם. אבל אנחנו מבחינתנו הוא נמצא שם יותר מאשר במקומות אחרים. מה זה אומר? איך אתה פוגש את זה? לא בזה שאתה מקריב קורבן. הרי להקריב קורבן יכלתי להקריב במקומות שונים לפני שהיה בית מקדש, בבמות. יכלו שני אנשים להקריב בשני מקומות שונים, אז הקדוש ברוך הוא לא היה שם מבחינתם. אני חושב שהנקודה שאתה פוגש את הקדוש ברוך הוא בתפילה, לא בקורבן. בקורבן בן אדם לא פוגש את הקדוש ברוך הוא. הוא מקריב קורבן. הוא פוגש את הקדוש ברוך הוא דווקא בתפילה, כי בתפילה אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא עונה. זה מה שחשוב בתפילה, זה שהקדוש ברוך הוא עונה. אבל יש כאן, זה מה שחשוב להבין, שיש כאן מרגע שבנו את המקדש, כמו שאיתי מציין, זאת אומרת, זה מחליף, זה מייצר מקום פיזי אחד, שהקדוש ברוך הוא כביכול מופיע בו, וממילא אתה גם תקריב שם את הקורבנות שלך, זה ברור, אבל התפילה היא המקום שבו אתה תרגיש את זה, אתה תרגיש שהקדוש ברוך הוא שם בזה שאתה מדבר איתו, והוא עונה, שזה מה ששלמה מבקש פה. זאת אומרת, שיש כאן באמת, זאת אומרת, אתה לא צריך, כדי לדעת שמישהו קיים, אתה לא חייב לשמוע אותו מדבר. אבל אתה חייב לראות פעולה שלו, אז כשאני מבקש וזה קורה, אני מרגיש אישית פעולה של הקדוש ברוך הוא מולי, שלא קורית בקורבן, אלא אם כן יורדת אש מהשמיים מול עיניי ולוקחת את הקורבן, שזה כאילו נקודה בפני עצמה, ולא, זה לא מה שקורה שהאדם מקריב קורבן. אז אם זה מה שתפילה עושה את המפגש, מה עושה קורבן? זו שאלה חשובה. זאת אומרת, אם שלמה מציב פה את התפילה בתור העיקר, אז למה תפילה זה לא הדבר היחיד? או במילה אחרת נשאל, מה חסר לנו היום? בסדר? להתפלל אני יכול גם היום. אני פוגש את הקדוש ברוך הוא בתפילה. אבל מפגש כבר יש לי עם הקדוש ברוך הוא. קורבן זה עוד משהו. זה משהו אחר ממפגש. אגב, שים לב שלהבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל עובדי עבודה זרה, לא התפללו. אבל הם כן הקריבו קורבן. זאת אומרת, יש משהו בקורבן שהוא כן מדבר עם עובדי עבודה זרה, תפילה לא. דווקא בגלל הנושא של נפגש, מבחינת עובדי עבודה זרה לא יכול להיות שתפגש את אלוקים. אין דבר כזה. הוא בכלל לא ברובד שלו. נקודה של קורבן זה שאני רוצה לתת לקדוש ברוך הוא משהו. זה הבדל גדול. תפילה זה שאני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, יש לי קשר איתו, נפגש. אבל קורבן אני נותן לו משהו. זה עולם אחר. נתינה זה אהבה. זאת אומרת, כשאני יכול לתת למישהו משהו, אני יכול לאהוב אותו בצורה אחרת לגמרי. זאת אומרת, זה חוק ידוע, אבל שכשאתה רוצה לאהוב מישהו, אתה צריך לתת לו, לא לקבל ממנו. כשאתה מקבל, אתה בעל חוב. כשאתה נותן, אתה אוהב. וכנראה שמה שחסר לנו בהיעדר בית מקדש, זה אהבה. זאת אומרת, היכולת לאהוב את הקדוש ברוך הוא באמת, זה חייבת לבוא עם היכולת לתת לו משהו. כביכול, אתה בוודאי שאתה לא נותן לו כלום, וזה זה בדיוק מה שהוא מדבר שם, כמו שדידי הזכיר. אבל אני נותן לו, מבחינתי אני עושה פעולה של נתינה לו, וזה מה שכל הנביאים מדברים עליו. אל תחשוב שאתה נתת לו באמת. אל תחשוב, כאילו, ברור שהוא לא צריך לאכול. אל תחשוב שאתה, יש כאן איזה שוחד, כאילו, שאתה כבר יכול לתת לו, כבר יכול לבנות על זה דברים לא נכונים. אבל מבחינת האהבה שלך, אתה יכול לתת לו. הוא, כמו שהילד, אגב, נותן לאבא, הוא מצייר לו איזה ציור ונותן לו. מצד האמת, לאבא אין מה לעשות עם הציור הזה. אבל זה שאבא מוכן לקבל את הציור, הופך את הנתינה של הילד לחשובה, בשבילו, בשביל הילד. אז זה מה שקורה לנו עם קורבן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מקבל את הקורבן שלו. אני נותן לכם את האפשרות לתת לי. וכאן אנחנו יכולים להתקשר אליו ברמה אחרת לגמרי, שהיום זה מה שחסר לנו. זאת אומרת, אין לנו יכולת להתקרב אל הקדוש ברוך הוא באותה רמה של אהבה. האהבה חסרה לנו, ותשימו לב שבשלמה, כשהוא כותב על כל הנושא של המקדש והמשכן, הוא כותב את שיר השירים, הוא כותב שיר של אהבה, בין דוד לרעיה. הוא לא מדבר על יראה, הוא לא מדבר על הקרבה, במובן ההקרבתי שאנחנו קוראים לו היום, הקרבה אנושית. הוא מדבר על אהבה. אבל אנחנו, לנו קשה היום לאהוב באותה רמה, כי אנחנו לא יכולים, אנחנו יכולים לדבר איתו מרחוק. ונשאר לנו התפילה, המפגש נשאר לנו לגמרי, וזה יש לנו. באותו מובן שהיה לכאורה בבית המקדש. זאת אומרת, יכול להיות שהקב"ה היה עונה יותר בבית המקדש, אני לא יודע. אבל את המפגש עצמו יש לנו, אבל לא את הקרבה, לא את האהבה. זה לכאורה מה שחסר לנו, ואם אין עוד שאלות, אז אנחנו נעצור כאן.